שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 1219, מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך ב', עמוד 1219, מאמר מהו אדם ומהו בהמה בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, הניצנים נראו בארץ. פירושו, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בהארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בארץ. אבל לא הוציא הפירות בהעולם עד שנברא האדם. כיוון שנברא האדם, הכל נראה בהעולם, שהארץ גילתה פירותיה. כאין זה, לא נתנו השמיים כוחות להארץ עד שבא אדם, והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. כיוון שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. עד כאן לשונו. ויש להבין זה, מה בא זה ללמדנו, אלא שצריכים לדעת שעניין מטרת הבריאה הייתה מטעם שרצונו להיטיב לנבראיו. אלא מטעם, בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה צמצום והסתר, שאין הטוב מגולה להנבראים, מטרם שיזכו לעשות לשם שמיים. אחרת, נוהג עניין הבושה, מטעם שינוי הצורה שיש בכלי קבלה של הנבראים. לכן, אין האדם יכול לקבל מטרת הבריאה, שהיא הטוב והעונג, מטעם בושה. וזה נקרא בחינת פירוד ורחוק מהשם. כלומר, העניין נהמה דחיסופה, לחם ביזיון, מובן לנו בבחינת פירוד מהשם, עד כדי כך שהשינוי צורה זו עושה אותה לבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן עבודת האדם הוא לצאת מבחינה הבהמית ולהיות בחינת אדם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, רבי שמעון בן יוחאי אומר, ואתן צוני, צון מרעיתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין העובדי כוכבים קרויים אדם. וכבר פירשנו מהו החשיבות של אדם, שאין אומות העולם נקראים אדם, זהו על דרך שאמרו חז"ל, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. היינו, מי שיש לו יראת אלוקים נקרא אדם. ומי שאין לו יראת אלוקים, משמע שהוא בהמה, ולא אדם. ובאמור יוצא, שמטרם שהאדם זוכה שיהיה לו יראת אלוקים, היינו שיעשה הכל לשם שמיים, עוד לא נקרא בדרגת אדם, אלא בדרגת בהמה. היינו שהכל מה שהם עושים, הוא רק לתועלת עצמם, כמו בהמות. והיות שהיה צמצום והסתר על הרצון לקבל לתועלת עצמו, לכן, הגם שמצידו יתברך, הטוב ועונג כבר מגולה בקדושה, מטעם שיש שם השתוות הצורה בין אור לכלי, אבל לגבי התחתונים שנבראו, הם עדיין אין להם בחינת אדם. כמו שכתוב, עיר פרא אדם יוולד. נמצא שהוא מונח תחת הצמצום וההסתר שאין שם גילוי אור. נמצא שכל טוב העונג מה שיש במטרת הבריאה, הגם שמאיתו התברך הכל יצא ונתגלה, אולם לגבי התחתונים הכל נסתר, ולא רואים שום טוב העונג, אלא רק בחינת נהירו דקיק מקדושה, שנפלו לקליפות, מזה מתפרנסין כל העולם הגשמי. ובזה יש לפרש מה ששאלנו, מה שהזוהר הקדוש מפרש על הכתוב, הניצנים נראו בארץ. כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתן בהארץ כל הכוח הראוי לה, והכל היה בהארץ. אבל לא הוציאה פירות בעולם עד שנברא האדם. יש לפרש, הגם מצד הבורא הכל כבר יצא, אבל היו הכל תחת הצמצום והסתר. היינו, שלא היה מי שיכול להנות מזה, כי ההסתר סותם הכל, ולא ראו שיש טוב ועונג בעולם. עד שנברא אדם, אז הארץ הוציא את פירותיה, שפירושו, לאחר שהאדם נעשה לבחינת אדם, היינו שכבר יש לו בחינת ירא אלוקים, היינו שכל מה שהוא עושה הוא הכל לשם שמיים, אז מסתלק ממנו ההסתר, ואז הוא רואה כל הפירות שישנם בעולם, מה שלא ראה לפני שנעשה בחינת אדם. וזה שאומר, כעין זה לא נתנו השמיים כוחות לארץ עד שבא אדם. פירוש, שמטרם שזוכים לבחינת אדם, אין האדם יכול להאמין בקביעות שנותנים כוחות לארץ. כלומר, משמיים נותנים כוחות למטה, לנבראים, שיוכלו להתעלות במעלות הקודש. מה שאין כן אחר כך, כשזוכה לבחינת אדם, אז הוא רואה שכל מה שיש בארץ, היינו בהתחתונים, הכל בא משמיים, ואין הוא צריך אז להאמין בזה, היות שאז הוא משיג זה. וזה נקרא כשבא בחינת אדם, הכל מתגלה בעולם. זאת אומרת, שכל מה שנתחדש עתה, היה זה גם מקודם, אלא הוא לא ראה את זה. וזה שאומר, והשמיים נעצרו ולא המטירו על הארץ, משום שאדם אין. שפירושו, שמטרם שנתגלה בחינת אדם, היה אומר שהוא מתפלל להשם כל פעם ולא עונים לו מלמעלה. שזה נקרא, והשמיים נעצרו ולא המטיר. היינו שלא מקבל שום דבר על התפילות שלו. והסיבה שהוא לא יכול לראות אם עונים לו, הוא משום שאין לו עוד בחינת אדם. לכן הכל אצלו בהסתרה. ורק הוא צריך להאמין שהשם כן שומע תפילת כל פה. מה שאין כן אחר כך, שנראה אדם, מיד הניצנים נראו בארץ. כלומר, נראו כל הדברים מה שהיו עד כאן בהסתר. בזמן שבא בחינת אדם, הכל נראה. היינו שאז רואים את הטוב והעונג, מה שהיה במטרת הבריאה, כבר נתגלו בעולם. לכן, האדם צריך להיזהר, לא לברוח מהמערכה, ולומר שאין הבורא רוצה לעזור לו, היות שהוא רואה שכבר הרבה פעמים ביקש ממנו שיעזור לו, והאדם חושב, כאילו לא מסתכלים עליו מלמעלה. אלא, בין שהוא נותן תפילה, בין שהוא לא נותן, הכל הוא אותו דבר, ללא כל שינוי. אם כן, אין הוא רואה שום דבר שיעזור לו, אלא הוא רואה שהוא ככלי ריק, שאין לו שום דבר, ומה שהשם רוצה לעשות, הוא יעשה. אבל האדם, מצידו, אין לו שום כוח לעשות משהו. כי יש כלל, במקום שלא רואים שום התקדמות, אין האדם יכול לתת שום יגיעה. אז אין לאדם שום עצה, אלא הוא צריך להאמין באמונת חכמים, מה שהם אומרים לנו, שאנו צריכים להאמין שכך הוא סדר עבודה, שאין לאדם לראות מה שהוא עושה, ויאמין שזהו לטובתו, ההסתר הזה, שזה יביא לו לזכות לדבקות השם, אם הוא יתגבר ויאמין שהכל הוא לטובתו, והשם כן שומע תפילת כל פה, רק שצריך להיות את ערותה דלתתה, וישועת השם כהרף עין. כלומר, שבזמן שמתקבצים כל הניצוצין, מה שיש לאדם לברר ולבקש אליהם, שהם ייכנסו לקדושה, אז הוא מקבל את העזרה בפעם אחת. אולם בזמן שהאדם מרגיש עצמו בריקנות, כלומר שהוא מרגיש שאין לו לא תורה ולא מצוות ולא שום מעשים טובים, ומה הוא יכול לעשות? אז האדם צריך לבקש מהשם שיאיר לו, שיהה בידו להשיג גדלות ורוממות השם למעלה מהדעת. כלומר שהגם שאין הוא עדיין ראוי להרגיש את גדלות ורוממות השם, משום שהוא עוד לא זכה לבחינת אדם, וממילא שורה עליו את הצמצום וההסתר על השם, כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממני, מכל מקום הוא מבקש מהשם שייתן לו הכוח לקבל גדלות וחשיבות השם למעלה מהדעת. וזהו כמו שאומר אבי המורי זצ"ל על מה שאמרו חז"ל, שאפילו הריקנין שבך מלאין מצוות כרימון. ואמר שהפירוש הוא רימון מלשון רוממות, שהיא בחינת למעלה מהדעת. לכן יהיה הפירוש שהריקנין שבך מלאים מצוות, ושיעור המילוי הוא כפי שהוא יכול ללכת למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. כלומר, שעניין ריקנות יכול להיות דווקא במקום שאין ישות, והוא מרגיש עצמו שהוא ריק מתורה ומצוות וממעשים טובים, שזה נמשך בזמן שהאדם רוצה לעבוד לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אז, על כל מה שהוא עושה, הוא רואה שאין שם שום דבר לתועלת הבורא, אלא רק הכל לתועלת עצמו. במצב הזה הוא מרגיש שאין לו שום דבר, אלא שהוא ריק מכל. וזה המקום ריק, הוא יכול למלות רק עם רימון. היינו, אם הוא ילך למעלה מהדעת, שנקרא רוממות השם. היינו, שיבקש מהשם שייתן לו כוח להאמין למעלה מהדעת בגדלות השם. כלומר, זה שהוא רוצה רוממות השם, אין הכוונה שהוא אומר שאם אתה תיתן לי להשיג את רוממות וגדלות השם, אז אני מוכן לעבוד. אלא הוא רוצה שהשם ייתן לו כוח להאמין בגדלות השם, וזה הוא ממלא את מקום הריקנות שבה הוא נמצא אתה. נמצא שלולי הריקנות, היינו שלולי אם הוא היה עובד בדרך להגיע לדבקות, היינו בהשתוות הצורה, הנקרא בעל מנת להשפיע, אלא בבחינת הכלל, שמספיק להם בחינת המעשה שהם מקיימים, אין אלו אנשים מרגישים בעצמם בחינת ריקנית, אלא שהם מלאים במצוות. אלא דווקא אלו שרוצים ללכת בבחינת להשפיע, הם מרגישים את הריקנות שבהם, והם זקוקים לגדלות השם, והם יכולים למלות את הריקנות הזו דווקא עם רוממות, הנקרא מלאים מצוות, כשיעור שהם מבקשים שהשם שייתן להם כוח שיוכלו ללכת למעלה מהדעת, שזה נקרא רוממות. היינו שהם מבקשים שהשם ייתן להם כוח ברוממות שהיא למעלה מהדעת, בגדלות וחשיבות השם, ולא רוצים שהשם ייתן להם זה להשיג, היות שהם רוצים להכניע את עצמם בכניעה ללא תנאי, רק שמבקשים עזרה מהשם. בשיעור זה הם יכולים למלות את המקום של ריקנות עם מצוות, וזהו מלאים מצוות כרימון. ובאמור יש לפרש דברי הזוהר הקדוש, וזה לשונו, שלמדנו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה. ומהי המתנה? אני, כדי שיזכה על ידו. וכיוון שזכה על ידו, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט של חסד, הנמשך מצד ימין, ופורס על ראשו ורושם אותו, כדי אשר יבוא הדין לעולם, ייזהר בו המחבל להזיקו. משום זה הקדים לו הקדוש ברוך הוא דבר במה שיזכה לזה. ויש להבין זה על דרך עבודה, מהו אני, ומהו חוט של חסד, ומהו דין שבא לעולם. ידוע שאני נקרא אני בדעת, ומהו בעבודה אני בדעת, היות שיש בית בחינות בעבודה. א', בחינת הכלל, שהוא בעיקר בחינת המעשה, ועל הכוונה שיהיה הכל לשם שמיים, לא שמים לב לזה. ועוסקים בתורה ומצוות, הם בדרך כלל שלמים, ואינם מרגישים חיסרון בעצמם. אלא מטעם שחז"ל אמרו שהאדם צריך להיות שפל, הם מחפשים אצלם חסרונות, בכדי לקיים מאוד מאוד הווי שפל רוח. ב. אלו שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע, ועוסקים בתורה ומצוות, שזה יביא להם, שיוכלו לעשות הכל בעל מנת להשפיע, ולא לתועלת עצמם. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלין. אם כן, העובדים האלו מבינים שכל יום הם צריכים להתקדם, להיות עשירים בדעת. היינו להבין כל פעם איך שכדאי לעבוד רק בעל מנת להשפיע. ולמעשה הם רואים שבכל יום שהם רוצים ללכת בדרך, שהכל יהיה רק לתועלת השם, הגוף מבין כל פעם אחרת, שמתחיל להבין שיותר כדאי לעבוד לתועלת עצמם מלעבוד לתועלת השם. אז הם תמהים על זה. מדוע יוצא לנו את ההפך, מה שאנחנו חשבנו? והם מתפללים להשם שהוא ישלח להם את ההבנה ודעת, שהגוף יבין שכדאי לעבוד לתועלת השם. והם רואים אחרת, והרבה פעמים הם באים לידי ייאוש, כי חס ושלום אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ויש לפעמים שהם רוצים לברוח מהמערכה. התשובה היא, אומר הזוהר הקדוש, בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה. ומהי המתנה? אני. כלומר, זה שהאדם רואה שהוא אני בדעת, שאין הגוף מבין בשביל מה הוא צריך לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, המחשבה וההרגשה שהוא אני, הקדוש ברוך הוא שלח לו את המתנה מטעם שאוהב אותו. ומדוע הקדוש ברוך הוא אוהב אותו? ומטעם שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם. לכן הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אלא שהוא לא יכול, אף על פי שהוא רוצה. וזהו מטעם שהיא נגד הטבע, שהאדם נברא עם רצון לקבל לתועלת עצמו. והיות שיש תיקון, שהוא שכל זמן שאין האדם מוכן ללכת בדרך האמת, שלא יוכל לראות את האמת, מטעם שזה יזיק לו, לכן אלו אנשים שאין בדעתם ללכת בדרך להשפיע, אין מגלין להן את האמת, איך שהם לא מסוגלים ללכת נגד הטבע של הרצון לקבל. והם חושבים שחסר לו רק רצון. זאת אומרת, אם הוא יסכים ללכת בדרך של לשם שמיים, זהו בידו לעשות הכל לשם שמיים. לכן כל דבר שהאדם חושב שזהו בידו לעשות, אינו סובל מזה שהוא לא עושה, מטעם שזהו דבר קל. לכן אין לו ייסורים מזה שהוא לא עושה לשם שמיים, הגם שהוא יודע שצריכים לעשות הכל לשם שמיים. וזה נובע מהכלל שאמרו חז"ל, כל העומד לגבות כגבוי דמי. כל חוב שהאדם עומד לקבל חזרה מיד הלווה, כאילו כבר לקח את חובו, מטעם הבטיחות שיודע שיקבל. לכן, כיוון שהוא יודע מתי שהוא רוצה, הוא יכול לעשות הכל לשם שמיים, לכן אינו מרגיש חיסרון, אף על פי שעדיין לא עושה. וזהו התיקון לאלו אנשים שעובדים בבחינת הכלל. אולם, אלו אנשים שבאמת הם רוצים ללכת בדרך, שיעשו הכל בעל מנת להשפיע, אלו אנשים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, כנ"ל בהזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא שולח להם מתנה. ומהו המתנה? אני. היינו, אני בדעת. כלומר, שאין הגוף מבין איך יכול להיות דבר כזה שנוכל לעבוד לתועלת השם. הלא זהו נגד הטבע. ורואה אז שהוא אני אפילו במעשים. כלומר, לאו דווקא שהוא אני בדעת, אלא הוא אני גם במעשים. כלומר, שהוא רואה אז שאין לו אפילו מעשה אחד שיהיה לתועלת השם, אלא הכל לתועלת עצמו. אז האדם נעשה נצרך להבורא, שיעזור לו, היות שהוא עני מכל, היינו בין מבחינת מוחה ובין מבחינת ליבה. שהוא רואה אז פשוט שהוא רשע ממש, כלומר שאין בידו להצדיק את הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מתנהג עמו, ורואה שאפילו התפילות שהוא מתפלל להבורא, הם כאילו אין הקדוש ברוך הוא חס ושלום שומע תפילתו. ויש הרבה פעמים שהוא בא לידי ייאוש. אולם, שהאדם צריך להאמין שכל אלה ההרגשות, מה שהוא מרגיש, בא לו מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא שולח לו, וזהו מתנה משמיים. וזה שאומר, ומהו המתנה, אני, כדי שיזכה על ידו, השאלה היא, איך יכולים לומר שעניות היא מתנה? ועל זה משיב, כדי שיזכה על ידו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם רואה שהוא עני, שאין לו כלום, אז יהיה בידו חיסרון שלם. היינו רצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי כדי לקבל מילוי מהבורא, צריכים רצון שלם. כלומר שהאדם רואה שאין מי שיכול לעזור אלא הבורא. נמצא שעל ידי העניות הוא מקבל צורך לזכות את הכלי קבלה שלו, שהבורא ייתן לו רצון להשפיע במקום הרצון לקבל. וזה שאומר הוא כיוון שזכה על ידו. היינו שעל ידי העני קיבל צורך וחיסרון שלם. אז הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט של חסד, הנמשך מצד ימין. פירוש, הקדוש ברוך הוא נותן לו הרצון להשפיע, הנקרא חסד, היינו משפיע, שזה נקרא ימין, היינו שמקבל הטבע שני, הנקרא רצון להשפיע. וזה שאומר, הוא פורס על ראשו. ראש נקרא בחינת דעת. והחסד שהאדם מקבל הוא על ראשו, היינו למעלה מראשו, כלומר למעלה מהדעת, שעל ידי חוט של חסד הוא יכול ללכת כבר למעלה מהדעת. וזה שאומר, כאשר יבוא הדין לעולם, ייזהר בו המחבל להזיקו. פירוש, היות שהחוט של חסד הוא על ראשו, היינו שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, לכן כשבא הדין, היינו הרצון לקבל, שעליו יצא הדין, שאין שום אור מאיר בו, והוא רוצה להזיק את האדם עם שאלותיו, והיות שעל ראשו של אדם משוך חוט של חסד, הנקרא אמונה למעלה מהדעת, כבר לא יכול להזיקו. כיוון שהמחבל הבא עם טענותיו של הרצון לקבל, שנקרא מידת הדין, שזהו שהוא טוען עם הדעת שלו, לכן כשהוא כבר זכה לחוט של חסד, בין במוחה ובין בליבה, ועל הכל הוא הולך למעלה מהדעת מכוח החוט של חסד, לכן לא יכול להזיקו. אולם במצב שהאדם כבר מרגיש שהוא עני, כלומר שאין לו שום יראת הכבוד בזמן שהוא רוצה לעבוד לתועלת השם, אלא להפך, שהוא רואה אז איך שאצלו שכינתה באפרה, שיש לה אצלו צורה של אפר, שעניין אפר הוא כמו שכתוב אצל הנחש, שהקדוש ברוך הוא אמר להנחש, ואפר תאכל כל ימי חייך, שדרשו חז"ל שכל מה שהנחש אוכל הוא תואם טעם אפר, שבעניין עבודה יהיה הפירוש שכל זמן שהאדם לא תיקן את החטא של עץ הדעת, הוא תואם טעם אפר, בזמן שהוא רוצה לעשות את המעשים שלו בעל מנת להשפיע, שזה מכונה שכינתה באפרה. אסור לו לספר לגופו הנקרא רצון לקבל. היינו שאין לו להגיד להרצון לקבל לעצמו שהוא אינו מרגיש שום יראת כבוד ברוחניות, אלא הוא בכלל לא צריך לדבר בענייני עבודה עם הרצון לקבל שלו, היות שהאדם צריך לדעת שלא יעזור לו שום ויכוחים עם הרצון לקבל. לכן האדם, בעת שהוא בא למצב של עני, הוא צריך רק לבקש מהשם שיעזור לו, היינו שייתן לאדם כוח שיוכל להתגבר עליו. וזהו על דרך שאמרו חז"ל, וזה לשונם, אדם בא לבית המדרש ולא נהגו בו כבוד, אל ילך ויספר לאשתו. ויש להבין מה בא זה ללמדנו בעבודה. ועוד, וכי מותר לאדם לדרוש כבוד, הלו אמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ויש לפרש כנ"ל, אדם בא לבית המדרש ללמוד תורה, ובטח התורה היא בחינת כי הם חיינו ואורך ימינו, היינו שהתורה היא מכובדת, היות שכל הדברים טובים נמצאים בה. והוא בא לבית המדרש, והתורה לא נהגו בו כבוד, היינו התורה נסתרה ממנו, ולא הראה לו שום כבוד וחשיבות שיש בה התורה, אלא הוא תואם טעם של אפר. לכן הוא רוצה להתייעץ עם הרצון לקבל שלו אם כדאי להמשיך. אומרים, אל תספר לאשתו, היינו להרצון לקבל, אלא יספר הכל להשם, היינו שהשם יפקח לו את עיניו ויזכה לכבוד התורה.
אז כמה נקודות. נקודה אחת זה שהכל בא ומשתלשל בארבע דרגות, ארבע בחינות, או בכללות המציאות, או בכל פרט ופרט, שעד שאנחנו מרגישים איפה נמצאים, תחת איזה שליטה, איזה תהליך, מי קובע, מי שולט בזה, מה רוצה מאיתנו, כל שאלה, כל הבחנה שאליה אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים אליה מפני שהיא נמצאת כבר בסוף השרשרת, שהיא השתלשלה מלמעלה למטה והזמינה בנו כזאת תגובה. ואז אנחנו לפי שמגיבים, מגיבים בחזרה, עד שגם כן עושים הרבה פעולות, והפעולות האלה גם כן לפי י' ו' ממטה למעלה, עד שמגיעים לשורש, ואז רק אנחנו מבינים כל התהליך הזה, מה שקורה. כמו שהוא מסביר לנו בהקדמה לספר הזוהר, מצבים א', ב' וג', או בכלל כמו שאנחנו לומדים בכל המציאות. ועיקר הוא אומר שאפשר להתקדם בכל התהליך הזה בהשתתפות האדם, זה בעניין החשיבות, שאם אנחנו רצון נקבל, אז כל פעם אנחנו צריכים להילחם על החשיבות, שלא הרצון נקבל כמו שמתגלה מלמעלה למטה בנו, זה יהיה חשוב לנו, ואז אנחנו בזה דומם צומח או חי, אלא רצון נקבל שהוא מתחיל מתוך זה שמקבל משהו, משתדל, ודאי שמתוך ההכנה שיש לו גם כן מלמעלה, אבל משתדל מתוך ההכנה שיש לו מלמעלה, להכיר את בעל הבית, לתת חשיבות להכרת בעל הבית, שמשתדל על ידי כל מיני האמצעים שנמצאים לידו, שזה הסביבה בעצם, לא יותר. סביבה זה מורה, ספרים וקבוצה. אז על ידי זה הוא כבר יכול להוסיף מעצמו את הבחינת המדבר, תגובת המדבר, ואז להגיע להכרת השורש. ו כל זה הוא מפני שלומד בתוך עצמו תהליך שהוא עובר. מה בתוך התהליך הזה הוא יכול לשייך לעליון, לשורש, אז זה מצבים שהוא עובר, והכרה במצבים שהוא עובר. כי הכרה היא תלויה בדרגת האביות, בתכונות של האדם, ביחס של הנשמה שלו ליתר נשמות, במצב במערכת איפה שהיא נמצאת, ועוד ועוד פרטים שאנחנו לא כל כך עדיין בהם מבינים. אז גם ההרגשה, מה שאדם מרגיש מי הוא ומה הוא, גם השכל ותגובה שלו, הכל זה בא מלמעלה, שזה אין בזה שום דבר מצד האדם, אלא האדם הוא מתחיל אחרי זה שמתחיל לבקר את התגובה שלו. לכן אני ציירתי שעה כאן גם המצב וגם ההכרה של מצב וגם התגובה, שזה הכל מלמעלה. אבל יחד עם זה האדם רוצה להוסיף, כן, מי שעושה בו את הפעולות האלה, מה רוצה ממני, איך אני יכול להזדהות עמו, איך להתקרב עליו. התוספת הזאת, תוספת הכרה ותגובה, שהוא רוצה בעצמו להיות פעיל, זה בעצם התוספת שהוא צריך להפעיל. וגם על זה ודאי שיש שאלות, האם זה תוספת משלי או לא, כמו שהוא מסביר לנו באחור וקדם צרטני. אבל איך שלא יהיה, כאן אנחנו צריכים להבין שניתנה לנו מערכת שמתוכה אנחנו יכולים לגלות תוספת תגובה, תוספת הבנה, תוספת הכרה, שלהכיר את הבורא ממש, לא סתם כוח שמגרה, שמחייב, שדוחף אותנו אלה להכיר אותו, מטרתות, זה עלינו לעשות מתוך המציאות שהוא הציף לנו. שאלות.
שאלה ג'ין פול ממיאמי, האם הרגשת העוני היא קבועה עד גמר התיקון?
כנראה שעוד יותר ויותר כל פעם, אבל הבעיה היא שאם אני נמצא במצב שאני מרגיש את עצמי ריק, אבל לא בא לי שום דבר לעשות, אני מסכים עם המצב, אני קבור, מה שנקרא, בתוך המצב, לא מוצא בעצמי שום כוחות, וגם כן לא כל כך כואב לי, או שיש לי כבר איזה כאבים ואני משתדל לעשות כל מיני פעולות, ניסיתי, לא עוזר, כן עוזר, או שאני מתייחס לדברים האלה כמו לדברים שהם לא באים עליי כאיזה עונש ושאני צריך לצאת מהם, להתגבר עליהם, אלא שאני לוקח אותם הדברים ככלים החדשים. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. או שאני מסתכל עליהם כאכבדת הלב וקשה ואני לא יודע מה לעשות ולמה זה בא, או שאני בשמחה מגלה את זה, שהכבדות הזאת היא, זה כמו שאנחנו רוצים להכיר משהו, הבורא בכבדות הזאת שם את עצמו ואומר, אתה רוצה להכיר אותי, בבקשה. וודאי שאני נמצא מול משהו שעוד לא ידוע, אבל יש לפניי את העניין. חוכמת הקבלה היא מאוד שונה מכל הגישות שאדם פיתח לעצמו. בחוכמת הקבלה אנחנו לומדים יחס הנכון, השווה, כמו למלאך החיים, גם למלאך המוות, גם לבורא וגם לשטן, גם לאור וגם לחושך, גם אין, הכל בא ממנו, אין עוד מלבדו, ואי אפשר להבדיל בשום פעולה שזה בא מהבורא בצורה ישירה, בלתי ישירה, כך או כך, הכל ממנו והכל לצורך התיקון, והכל רק לעומתנו, כך נראה לנו, בצורה ישרה או בצורה בלתי ישרה שבה. אבל אדם חייב להגיד שזהו, זה חד וחלק מהבורא. האנושות מתוך זה שהיא נמצאת בחושך, היא התחילה בכמה ידיעות שקיבלה מחוכמת הקבלה לחלק בין הצד הטוב וצד הרע, בין האור לחושך, בין הבורא לשטן נגיד, כן? וזה לבדיל וזה לבדיל, איזה כוחות האלו, אלה כוחות הטובים, אלה כוחות הרעים, ויש מלחמה ביניהם. אדם צריך קודם כל א' להבין שאין מחוץ לו כלום, וכל מה שאנחנו ציירנו כאן זה הכל אנחנו רואים שבתוך האדם. זה אחת. שתיים, שאין הבדל בין טוב ורע, אלה לעומת האגו שלי, שמה שנראה לי רע ומה שאני קורא לזה כוחות הטומאה, זה יכול להיות בכלל לא כוחות הטומאה, אלא זה האור, במה אני שופט שזה כוחות הטומאה. אם אני כבר נמצא באור ורואה את החושך שמגיע אליי, אז אני יכול להגיד כך. זאת אומרת, בעבודה הרוחנית אף פעם לא קורה לאדם שהוא משייך את התכונות, כוחות, פעולות לא לבורא, אלה הכל מה שמוטל עלינו זה רק לקבץ, לסדר נכון באי איזון שנמצאת בתמונה שלנו, כדי להגיע לישראל אולי את הקודש בריך הוא אין עוד בן ודו, ובזה אנחנו בכל רגע ובכל מצב משלימים את עצמנו למה שקיבלנו ממנו לאותו המצב. כן.
סשה אנגלב שואל על המאמר מבוסטון כמובן, למה הרבש חוזר כל כך הרבה פעמים על אותו נושא, כאילו שהוא הולך במעגלים סביב הנושא המובה?
לא, 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 לא חוזר אף פעם. אף פעם לא חוזר. אני אומר לכם, זה, הוא נשמע אותם המילים במצבים שונים, בדרגות האביות שונה. זה, אם הוא חוזר, זה הוא חוזר על אותו משפט בדרגה אחרת, יותר עמוקה, אחרי שעשית סיבוב הקודם וביררת בו כל הדברים. עכשיו אתה עובד בדרגה יותר עמוקה, ושם אתה מברר כאילו אותו משפט, אבל לעמיתו יותר ככה מתעמקת וקשורה לשורש. לכן אני כאן נתתי, אתה רואה, שורש, אחר כך א', ב', ג', מגיעים לדרגת הד', זה המדבר, בתוך המדבר שורש א', ב', ג', ד', בתוך המדבר, עד שמגיעים למדבר של מדבר, בהתפתחות שלנו, הכל זה בא מלמעלה, מאור ישר. ורק דרגה הזאת, ד' שבד', היא יכולה להתחיל להגיב, ושהיא מגיבה, היא גם כן לא מבינה למה היא מגיבה, כי בחזרה יש לה איזשהו מין התפתחות הלא מובנת, גם כן לה, עד שהיא לא מגיעה לשורש. רק בסוף אנחנו מבינים את ההתחלה ובכלל כל הדרך. כי מתוך זה שמערכת היא שלמה, אי אפשר להכיר איזשהו חלק שבה, להתמצא קצת כן, לעת עתה, במשהו. אבל מפני שהיא שלמה, עד שאתה לא מכיר כל הפרטים שבכל הקשרים, שבכל המערכת, בין כל הנשמות וכל ההפעלות שלהם, אתה נמצא באיזה מין תמיד מצב לא, 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 שחייב לאזן את עצמו. לאזן את עצמו, וכל פעם אתה נתון לכן לשינויים החדשים. זהו, רק בגמר התיקון. אז מערכת מתאזנת כולה, ואז זה נקרא שכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. כן.
גיא מקבוצת חדרה שואל, איך אפשר לקבל בשמחה כבדות שגורמת ריחוק מהמטרה, מהקבוצה?
קירוב. זה נקרא קירוב ולא ריחוק. קורבן זה במילה להתקרב, קרוב, מפני שזה עוד חלק ממה שהיה לי, מה היה בי רצון לקבל שלא מתוקן, שלא יכולתי לעבוד איתו, לא ידעתי עליו, עכשיו התגלה. מה שהתגלה, מתגלה כחושך, כהכבדת הלב, זה אותו חלק שהיה בי, תמון בפנים, ויצא עכשיו לגילוי, שאני יכול עכשיו להוסיף אותו לגילוי, ועליו לקבל תוספת האור, הבנה, הרגשה. לכן שמחים בזה.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.